הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור, הוא מתוך עיתון מרווה לצמה, מתאריך תזיין בחשוון, זאת אומרת, פרשת ועירה, זאת אומרת, הוא בעצם מסוף השבוע, אני מקבלת אותו בתחילת השבוע, הנה איזושהי פריבילגיה לרעננים שבינינו, את הסיפור מביא ריש ארנד. עכשיו, זה סיפור שבעצם יש בו שיעור, יותר משיעור אחד, יש בו כמה שיעורים ענקיים, זה סיפור שראוי ללמוד אותו, להפוך אותו לסוג של סדנה, ואולי נתחיל, ותכף תבינו על מה אני מדברת. אז השם של הסיפור הוא כבשה ללא רועים, רועים באלף. מכירים את הכבשה השחורה שאינה מצליחה להשתלב בעדר? אולי היא בכלל לבנה מדי, ואולי היא נראית כמו כולם, ומשהו בלתי מוגדר גורם לה למצוא את עצמה במקום שחור מחוץ למעגל. שנים תהיתי מהו המשהו הזה ונאבקתי להסירו. אך הוא היה מסתורי ועלום, כאילו רשום לי על המצח, לא מעניינת, לא רלוונטית, לא מוצלחת, לא לעניין. הרגשתי שכולם רואים את הכיתוב הזרחן הזה שלא הצלחתי למחוק. אף אחד סביבי לא היה רע לב. ההתנהגות לא הייתה מכוונת. רק אני ידעתי על הרגשות הקשים שמתערבלים בי. שוב ושוב ניסיתי לבקוע את החומה שהלכה איתי לכל מקום וגרמה לי לחוש בדידות בין אחיותיי המוצלחות בבית, בין חברותיי. חיי החברה נראו לי כגוש עליז ובלתי חדיר. בעיניים קלות הייתי בולעת את המראות ואת הקולות ומרגישה כמו אגרטל מגושם שאינו מתאים לנוף ורק מפריע למעבר. בחסדי השם צלחתי איכשהו את הגמי הילדות ואת נהרות ההתבגרות. הים נבקע לי בגיל צעיר ומצאתי את עצמי במעגל חדש ומתוק. בביתי הקטן והחמים קיבלתי מקום שלא היה לי כל חיי. הקשבה מלאה ומתעניינת, מחמאות והכרה שהוציאו ממני את הטוב ביותר. אתם שמים לב, זה שיעור נאמבר 1, שיעור ראשון. נראה שהכיתוב על המצח נעלם והתעדה. זרחתי, פרחתי ליד הסירים המהבילים, חיוכי השתקף בשיש הנוצץ, הכביסה הייתה רכה וריחנית, והילדים שהפציעו זה אחר זה, חבקו אותי בידיהם הקטנות ולחשו לי, גם בלי מילים, כמה אני משמעותית, יקרה ונצרכת. אתם מבינים מה מחמאות, מה קבלה יכולה לעשות לבן אדם, וכמה טוב היא יכולה להוציא ממנו, כן? בעל שהיה מכיל ותומך וקשוב ומחמיא, והפך את האישה הזאת ותראו מה הוא הוציא ממנה. שנים של רעב לימדו אותי להעריך ולייקר את המתנה שזכיתי בה. השקעתי במשפחה את כל כולי, קיבלתי בכפל ובכפליים. חשתי שהגעתי אל המנוחה ואל הנחלה, כל זאת עד שיצאתי מפתח הבית. מעבר למפתן, הקסם היה מתפוגג. כל יציאה מהבית החזירה אותי בנחיתה כואבת לחוויית הכבשה השקופה והבלתי רלוונטית. על הספסל בגינה חזרתי להיות מקובצת, דוחויה, משעממת. הכאב תפח על פניי ואיים להציף את האי הקטן והמרהיב שבניתי בעמל. כעת לא נותרתי לבד עם הרגשות הקשים. בעלי כאב איתי, נפגע בשבילי והזרים בגלים של אמון ותקווה. הוא הבטיח שאין לי על המצח שום כיתוב מפליל. ניסה להכניס כל אירוע לפרופורציה. בשלב מסוים הוא נאלץ להבין שמדובר בסיפור ארוך וכואב, ועודד אותי לקבל עזרה מקצועית כדי לצאת מהחור השחור והשקוף הזה. בשונה מאנשים, סליחה, שנרתעים מפנייה לעזרה, דווקא שמחתי. שנים ידעתי שאני בבעיה. ניסיתי להבקיע את החומה בידיים חשופות ויצאתי שרוטה וחבולה. התשוקה להיות ראויה ומקובלת שרפה אותי. לא חיפשתי מקום מרכזי, רק לחוש שווה בין שווים, לא להידחות לפינה כחפץ שאין לו הופכין. ישבתי מדי שבוע אצל יועצת מנוסה ויראת שמיים שקיבלנו עליה המלצות. לאט ובסבלנות היא עזרה לי להכיר את המעגל שבו אני נוסעת. גיליתי שהכביש אינו חד סטרי. לפעמים דווקא התחושה הנחותה שאני מביאה איתי מכבידה על הקשר וגורמת לעומד מולי להירתע מהכיתוב המאבאב שאני במו ידיים מצמידה למצחי. זה ירוץ? לפניכם בציח? לא מעניינת. שוב, יש לנו פה שיעורים, כן? עצם הרעיון של לא לוותר וללכת ליועצת וללכת לטיפול וללכת לשיחות, כמה זה חשוב. והנה, יש כאן שיעור נוסף. למדתי לזקוף כתפיים ולחייך בביטחון, להמיר את המבט הרעב והמעיק במבט יציב ומעניק. חיזקתי את עצמי מבפנים וחיפשתי למי אני יכולה לתת יחס, הכרה ואהבה במקום לתור כל העת. מי ייתן לי, יראה אותי ויעריך אותי. נפתח לי עולם חדש. ידעתי שאני בדרך הנכונה וחוויתי הצלחות קטנות ומרגשות. התחלתי לפרגן לגננת של ביתי ונשתפתי במחמאות ובחמימות שהעצימו אותי. יצרתי קשר נעים עם שכנה חדשה שהגיעה לבניין, ובכל פעם שהיא נקשה על דלתי חגגתי ניצחון קטן. במקום לחשוב שהיא מגיעה לקבל כוס סוכר, נעמתי לעצמי שהיא באה כי נחמד לה לפגוש אותי וממני נעים לבקש. הביטחון שלי הקרין, והיא המשיכה להגיע, ולא רק לכוס סוכר, אלא גם לכוס קפה. השתוקקתי לראות את המהפך גדל ומתרחב. המקום שהסב לי את הכאב הרב ביותר, היה דווקא משפחתי המקורית. בכל פעם שבה פגשתי את אחיותיי המוצלחות, קיוויתי שהן תראינה בסוף סוף את מה שלמדתי לראות בעצמי. אישה מוצלחת ומעניינת, לא פחות מהן. אבל איכשהו זה עדיין לא קרה. לידן המשכתי להיות הכבשה השקטה והבלתי משמעותית. היינו יושבות בשמחה משפחתית, שיחה סוערת התנהלה מעל ראשי, חוויות וסיפורים משעשעים הוחלפו, ורק דבריי לא עוררו עניין. הן לא התווכחו או סתרו אותי חלילה, הן פשוט לא הקשיבו. ברגע שבו שיפד אותי איזשהו מבט קצר רוח, כבר לא נשאר דבר מכל מה שלמדתי על עצמי. חזרתי לאותה עמדה שפופה, נזקקת, נקרעת בצמה. אם אחיותיי היו חולמות מה עובר לי בראש, ברור שהן היו מתגייסות מיד, נשים ערכיות, טובות לב, אבל הייתי שקופה, והן המשיכו לשלוח גלי נתינה לכל עבר, משאירות על הכביש את אחותן הקטנה. הרגעים הבודדים שחוויתי הוציאו ממני תפילה אילמת ובוקעת רקיעים. בבית הייתי מנסה לאחות את הקרעים, ובחדר הייעוץ המשכתי לבנות את עצמי מבפנים. אני קצת מדלגת, הסיפור פה ארוך. אחותה של אותה מדוברת, אחותה ילדה, והיא מחליטה לנסוע לבקר אותה, למרות שהיא האחרונה שנודע לה על אותה לידה, אבל בכל זאת היא קונה מתנה יפה, אורזת אותה יפה, היא נוסעת לבקר אותה בביתה, ואז מסתבר שהיא בכלל לא בבית, היא נמצאת אצל אמא שלהן, אז היא מגיעה גם לשם, היא לא מבטרת, ואז אחותה הזאת שילדה אפילו לא יוצאת מהחדר, כדי לומר לה שלום או תודה על המתנה, והיא ככה נזהרת ונשמרת לא להיפגע, אומרים לה שאחותה מאוד מאוד חלושה ולא מסוגלת לצאת מהמיטה. ואז היה בתוכה, כדי לא להיפגע, כל נוסף, כל חדש שנלחם על חיי, כך היא מספרת. כל שהתחנן שאפריד בין עובדות לבין פרשנות. וזה שיעור נוסף, כמה חשוב להפריד בין עובדות לבין פרשנות. ולא אתן לאחרים לקבוע את ערכי, ובגלל הכל הזה עניתי בחיוב לאמא שלי שביקשה ממני לשמור על התינוקת של פרומי, זאת האחות שילדה, לכמה שעות. מסתבר שאותה חולשה חמורה שהייתה, הייתה איזושהי, הצביעה על איזושהי דלקת מאוד חמורה, ואחותה נאלצת לעבור ניתוח בבית החולים. ואז מחפשים מה עושים עם התינוקת, מי ישמור עליה, וכמובן אני מציעה להשאיר את גיטי, התינוקת הקטנה, אצלי. אני בעצם היחידה שלא עובדת, והנה הפעם לשם שינוי, דווקא הנקודה הזו היא מעלה ולא חיסרון. תצליחי לטפל בתינוקת בת שבועיים, שאלה אותי אמא רק לשם הנימוס. היא וגם אני ידענו שאני אעשה את זה מצוין, ושבעצם אין לנו שום אפשרות אחרת. ואז, אז התחיל שיטפון מרענן ומחיי נפש. רותי, מה שלומך? רותי זאת המדוברת, כן, של הסיפור שלנו. כך, אחת האחיות בביקור ספונטני אחרי העבודה. כבר שנתיים שהיא עובדת ברחוב המקביל, אך זו הפעם הראשונה שהיא זכרה את כתובתי. סקית נייר מהמאפייה הסמוכה צנחה על השולחן. אני מעריכה כל כך את מה שאת עושה. התינוקת נראית רגועה ומטופחת. ואז היא ככה הסתכלה סביב בהתפעלות. כל כך נעים אצלך בבית, כל כך נקי פה. בלעתי בשקיקה כל מילה, כל ניצוץ של הערכה בעיניה. וכך הטלפון צלצל וצלצל, והמנגינה ערבה לאוזני עד מאוד. אחיותיי הביטו בפרויקט הזה כמשימה בלתי אפשרית. בעבורי, הבית היה המקום הנבחר מאז ומתמיד, וטיפול בילדים, התחביב המועדף עליי. הדפתי בעדינות את שלל התארים, אך הקפדתי לרשום אותם על לוח ליבי למזכרת שנוסכת כוח. הן התקשרו ברוטציה לברר מה שלום האחיינית ומה שלום הדודה המלאכית. התעניינו בשלום ילדיי ואיך הם מקבלים את האורחת, והתפעלו כאילו לא הכירו אותי עד היום. ואולי, אולי לא כאילו. באחד הימים קיבלתי דש ממישהי ששמעה מאחותי כמה הילדים שלי מחונכים ומטופחים ואיזו עקרת בית מוצלחת אני. וזו כבר הייתה מחמאה שאין עליה עוררין. השינוי בתפיסה השפיע על היחס שקיבלתי, יחס מכבד ומקום שלא היה לי מעולם. 4 שנים קדימה, מסיבת יום הולדת משפחתית לגיטי התינוקת, כן, חלפו כבר 4 שנים. ואני עוד אחת מהדודות שמצטופפות על הספה, צוחקות ונהנות מהמפגש. פרומי, האימא של התינוקת, החלימה בחסדי השם, והתקופה הקשה נשכחה מזמן. יש לי תחושה שלא במקרה מגישים לי ראשונה את פרוסת העוגה. גיטי הקטנה מפזזת כשקטר פרחוני לראשה. היא לא יודעת שאני זו שהעניקה לה אהבת אם בשבועות הראשונים לחייה. אחייניתי היקרה גם לא תדע לעולם שהיא זו אשר נשלחה משמיים להעניק לי אהבה, הכרה ומקום במשפחה, מקום בסיסי שכל אחד ראוי לו מלכתחילה. היה פה כל כך הרבה דברים באמת בסיפור הזה, והוא ראוי ללמוד אותו. מקסים.